שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, היום ה-193 למלחמה. בעזה יש עדיין 133 חטופים, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן, אנחנו כל פעם סופרים את כמה ימים למלחמה, אבל הכוונה פה למלחמה עם עזה. שאלה אם לא מתחילים מתישהו לספור עם המלחמה עם איראן.
כן, זה היום הרביעי למלחמה עם איראן, ואחרי זה יהיה לנו את היום הראשון למלחמה עם מלא את החסר פה בעצמך. כן, כן. אנחנו נלך לאיבוד עם, עם העניין הזה.
בוא נסכם שביום ה-200 אנחנו נעשה פה איזה ועדה שתחליט מה סופרים וכמה.
מה שכן, אפשר לעשות איזה משהו כזה, אבל מה שבאמת כואב זה שמכל הספירות הללו אנחנו שוכחים את הדבר הראשון, שזה ה-133 חטופים בעזה. איכשהו כל פעם שמתחיל חזית חדשה וספירה חדשה, אז אפילו באופן טבעי, כמות תשומת הלב למהות קצת תחלשת, אתה יודע. ראיתי את זה, התקיים היום כנס של דה מרקר, בשותפות עם המכללה האקדמית תל אביב יפו, שעסק באימפקט ובחלק גדול מהדברים שקרו פה מאז השביעי באוקטובר, אז אתה רואה, עולים אנשים ומתקיימים פאנלים ושיחות עם אנשים שעוסקים בתכנון, בבנייה מחדש, בניתוח במה שהיה, אנשים מתקומה, אנשים מפה, אנשים משם, מרשויות מקומיות, מראשי ערים, מהממשלה, מהמגזר הפילנטרופי, מהמגזר הפרטי. אנשים חרוצים יש, תאווה לבנות את המדינה מחדש יש, תוכניות שמים אותם על השולחן.
מנהיגות אין.
ואז מעל לכל זה, אתה לא רואה את אותו להט ואת אותו רצון מהצד, מהשכבה, בסופו של דבר הקריטית, של המנהיגים, של ראש הממשלה, של הממשלה עצמה. הפער פה הוא זועק כל פעם שאתה מתחיל לדבר על הדברים האלה.
כן, אין ספק שיש פה משבר מנהיגות גדול. אנחנו לא נפתור אותו היום, אנחנו נתעסק בכמה
דברים
אחרים. מחר נגיע לזה.
יש לנו יום גם מחר.
תשמע, למרות שבעצם ישראל שקועה בתסבוכת אסטרטגית, צבאית, מדינית וכלכלית, מחירי הדירות מתחילים לתת גז, וזינקו במדד מרס האחרון באחוז אחד, ובשלושת החודשים האחרונים, כמעט ב3% במצטבר, זה הרבה. והשאלה איך זה קרה, אז זה קשור במובן מסוים לתסבוכת הביטחונית, כי מאז השבעה באוקטובר ישראל לא מאשרת כניסת פועלים פלסטינים יהודה ושומרון, היא גם לא מצליחה להביא לכאן עובדים זרים שיתפסו את מקומם, וזה גורם גם לירידה בהתחלות הבנייה ולהשבטת חלק מאתרי הבנייה ולעליית מחירים, אבל יש עוד כמה דברים שקורים בשוק הדירות שקצת מערערים את התזה הזו, אנחנו נברר אותם עם הדר חורש או איש הנדלן שלנו.
והנה עוד סיפור של כסף גדול וגיאופוליטיקה מקומית ובינלאומית. חברת התשתיות הסינית צ'יינה הרבור, היא ביקשה להשתתף במכרז להקמת נמל תזקיקים בחיפה, אבל מסתבר שהיא נפסלה על ידי ועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל, מטעמים של, אני פותח סוגריים, טעמי ביטחון לאומי. אז מאחורי הפסילה עומדת מדיניות חדשה שממשלת ישראל יצאה לקבל על עצמה, בעקבות הלחץ האמריקאי, שכמובן נועד למנוע את ההתעצמות הסינית והשליטה שלה בפרויקטי תשתיות אסטרטגיים ברחבי העולם, אז גם בישראל. אבל ישראל אוהבת חברות סיניות, כי הן יותר זולות ויותר ביצועיסטיות לפרויקטים מהסוג הזה, אבל אנחנו נמצאים במציאות אסטרטגית של מאבק בין אימפריות כלכליות, וישראל צריכה לדעת באיזה צד היא צריכה להיות, או לפחות היא צריכה להחליט את זה. עורך דין ודוקטור גיא קרמי הוא מומחה למכרזים, והוא יסביר כאן האם חברות יכולות להתגונן מפני הכרזתן כסכנה לביטחון הלאומי.
כן, ויש פה עוד עניין של השווקים הפיננסיים. אצלנו בעולם, אצלנו וגם קצת בעולם, הם רועדים בימים האחרונים. אתמול למשל, דיברנו כאן בצהריים, איתן, אתה זוכר, על עליות בבורסה. זמן אחר כך יצאנו מהאולפן, ואז פתאום השוק עבר לירידות, בעקבות הפרסומים שישראל מתכוונת להגיב על המתקפה האיראנית. כל זה הופך את השוק לעצבני מאוד. אנחנו נדבר על כך עם אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, כדי לבדוק מה עושים עם הכסף שלנו במצב הזה. אנחנו מתחילים. שלום לאדר חורש.
שלום סמי, שלום איתן.
היי אדר.
איש הנדלן שלנו. תשמע, לפני 3 חודשים ראיתי שמחירי הדירות, אחרי שנה שכמעט הם נמצאו, היו במגמת ירידה, פתאום מחירי הדירות עלו באיזה חודש ב7%. אמרתי לעצמי, כן, זה מקרי, זה לא הגיוני, תוך כדי מלחמה, לא סביר. חודש לאחר מכן הם עלו ב1%. אז אמרתי, כן, עוד שעריות של המקריות, בלה בלה בלה. ואז אתמול, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת שוב את מדד מחירי הדירות, והפעם עלייה נוספת של 1%. וזה כבר, אתה יודע, אחרי שלוש פעמים אתה כבר אומר, יש פה איזו תיאוריה כלכלית שצריך לדבר עליה, והשאלה אם אנחנו מדברים על הסיבות העיקריות, שזה בעצם ירידה בהתחלות הבנייה עקב משבר העובדים, שזה בעצם מה שגורם להתחדשות עליית מחירי הדירות.
כן, אני לא בטוח שהסיפור הוא בהכרח ירידה בהתחלות הבנייה, אני לא בטוח שזה כבר משפיע, כי ההשפעות האלו הן בדילי. אתה יודע שהדירות שהתחילו להיבנות היום, זה דירות שהיתרי הבנייה שלהם ניתנו לפני המלחמה. אבל יכול להיות שגם זה, יכול להיות שגם זה משפיע, ובאמת יש לנו שני וקטורים, שמצד אחד השפעות המלחמה לאנשים, יש גם פחות כסף וגם, אני מתאר לעצמי של הרבה מאיתנו, יש פחות ראש לחפש עכשיו דירה חדשה, חוץ מאלו שנתקעו בדירה בלי ממד ומחפשים בהיסטריה דירה עם ממד, ומצד שני באמת המחסור. האמת היא שהפעילים בענף והקבלנים הזהירו שהולך להיווצר כאן מחסור ועודפי ביקוש ושזה הולך להתפרץ והמחירים צפויים לעלות, אבל אתה יודע, אם אנחנו שואלים את הקבלנים בכל מצב ובכל אירוע, המסקנה הנחרזת שלהם היא שמחירי הדירות הולכים לעלות, ובדרך כלל הם צודקים, לפעמים לא, אבל הם תמיד יגידו את אותו הדבר, ואנחנו נוטים להתייחס לזה בספקנות.
העניין הוא שאנחנו רואים מאמץ מאוד גדול של קבלנים למנוע ירידה במחירי הדירות, אתה גם כתבת על זה, אין באמצעות כל מיני הטבות ומימון חלק מהעסקה, בלי ריבית, שיש לזה עלויות משמעותיות, או הטבות אחרות, שיפור של המפרט שהם נותנים, רק כדי לא להוריד את המחירים. מס הרכישה
עלינו, שמעתי הרבה. כן, מס הרכישה עלינו זה 3-4%.
לא, אבל הייתי מצפה שמה שזה יעשה, זה יבלום ירידה במחירי הדירות, לא שזה יגרום לעלייה במחירי הדירות. אין פה איזה כשל במדידה?
יכול להיות שיש קשר במדידה, ואני חושב שגם אנשי המקצוע מודים בזה, שקצת קשה למדוד כשהקבלן מוריד מחיר, אבל לא מוריד את תווית המחיר, אלא מציע לאנשים שדרוג. לפעמים ראינו עכשיו בכתבה שאפילו הציע לאנשים עוד חדר בדירה, שזה למעשה הורדה משמעותית במחיר, אבל תווית המחיר על הדירה לא יורדת. הם מציעים כמובן הטבות בצורה של הלוואות וויתורי הצמדות, וכיוצא בזה מעריכים שהטבות האלו מורידים את המחירים, את המחיר האפקטיבי בסדר גודל של 5%. אבל אני לא בטוח שזה הסיפור האמיתי. האמת היא שהיזמים מצליחים כל פעם מחדש להפתיע אותי ביכולת שלהם להתאים את ההיצע לביקוש. אנחנו נוהגים לחשוב על הענף הזה בתור סוג של איזה נושאת מטוסים כבדה, שברגע שיזם מתחיל לבנות דירה, הוא לא פתאום יכול להגיד, אוקיי, בסדר, יש ירידה בביקוש, אני מפסיק לבנות את הדירה, מוציא אותה מהשוק, אבל הם כן יכולים לעשות את זה, ואני חושב שמה שראינו זה התאמה מהירה של הקבלנים בין הביקוש הנמוך, הוא עדיין נמוך כתוצאה בעיקר מהריבית, פחות בגלל המלחמה, אלא כתוצאה מהריבית, והם הצליחו להתאים את ההיצע, להוריד את ההיצע, ועל ידי זה לדעתי גם לשמור על המחירים וגם אפילו, אולי אפילו להעלות את המחירים.
וזה רק הקבלנים, או שיש פה יד אחת בין קבלנים ובין בנקים שמבסטים גם כן את קצב התחלות הבנייה בהתאם למחירות?
אז אני רוצה כאן לסייג בשני דברים. קודם כל, ברור שמאחרי כל קבלן מצליח עומד בנק גדול, או במילים אחרות, הבנקים הם שותפים של הקבלנים, ואם הקבלנים יתמוטטו, המצבם של הבנקים, שאנחנו יודעים שחלק גדול מהביצים שלהם נמצאות בענף הנדלן, אז גם מצבם של הבנקים לא יהיה טוב אם הקבלנים יתמוטטו. אבל צריך לשים לב גם בנתונים של הלמ"ס, שעליות המחירים, לפחות במדידה האחרונה, הם היו דווקא בשוק הדירות מיד שנייה. שוק הדירות, מוכרי הדירות, שהם אלו שמחזיקים את המחירים גבוהים, בעוד שמחירי הדירות מהקבלנים למעשה לא זזו, הקבלנים לא הצליחו באמת לעלות, לא הצליחו, אולי לא ניסו כל כך, הם לא מרגישים כל כך בנוח לעלות את המחירים בפועל. מה שאנחנו רואים זה שהם צמצמו בחודש האחרון את המבצעים, בעיקר את מבצעי האשראי, וראינו שגם ההלוואות שהם לקחו לתוך...
הנתונים של מוכרי הדירות, זה בעצם נתונים שמגיעים מאיפה? זה מדיווחים של חוזים שנחתמו לרשות המקרקעין, לטאבו למעשה?
בדיקה שמערבת גם את נתוני הרישום של המיסים, הנתונים של רשות המיסים, לדעתי הנתונים הם קצת בדילי מזמן המדידה, כי עד שהדירה נמכרת ועד שזה נרשם ועד שזה נכון. מופיע ברישומים, יש איזשהו דילי, אז יכול להיות שהנתונים של הדירות החדשות אפילו שייכים יותר לינואר, למרות שהמדד הוא של פברואר, ויש גם בדיקות של הלמ"ס, בדיקות עצמאיות שהם עושים, והם מערבים את הנתונים האלו. הם אמורים להיות, בתחום הדירות החדשות, אני חושב שהנתונים הם די אמינים, וגם דירות מיד שנייה הם, שהם יותר בדילי.
קודם כל, כשאני מסתכל על הדוח אתמול, אז אני רואה בו כמה דברים. אחד, אני רואה שבכל זאת, כל השנה שעברה הייתה ירידה, וירידה משמעותית מצטברת של מחירים. אז אני רוצה, למרות שהשיחה היא כאן על עליית מחירים, אני רוצה לבוא ולהגיד שהתיאוריה שנפוצה בישראל במשך הרבה מאוד שנים, שמחירי דיור אף פעם לא יורדים, אז היא לא נכונה. לפעמים הם כן יורדים, והמחירים ירדו, וירדו בצורה משמעותית, והם ירדו בצורה משמעותית אפילו לפני המלחמה. אחד. שתיים, הנתונים של המדד המחירים לצרכן, הם רומזים שתהליך ירידת הריבית או מאוד יתעכב, או גם יכול להיות בתסריט מסוים שהוא נעצר, ושנראה דווקא עמידה במקום של הריבית, ואולי אפילו עלייה. דבר כזה, כמעט מתמטית, אמור, אתה יודע, להשפיע על מחירי הדיור ועל הנכונות לקנות דירה חדשה. בכל זאת, ריביות שתקועות ב-4.5, אולי תחזור ל-5%, זה לא מעודד רכישת נדלן.
זה נכון, אני חושב שאם יש משהו אחד שאנחנו יכולים ללמוד ממה שקרה בשוק הדיור בשנים האחרונות, היא שעם כל הכבוד לביקוש והיצע והמאמצים של המדינה לשלוט במחירים באמצעות הגדלת ההיצע, והם הצליחו להגדיל את ההיצע, אבל לא הצליחו להוריד את המחירים, מה שאנחנו יכולים ללמוד שהגורם הכי דומיננטי במחירי הדירות וביחסי השוק בכלל הוא הריבית. זה הגורם ששינה את כל התמונה. אנחנו ראינו שב-22 היה גידול חסר תקדים בהיצע קרקעות, בהיצע בבנייה, בהיצע הדירות, וזה היה גם שנת C של מחירי הדירות. מחירי הדירות החדשות עלו ב-22, ב-20%. זה היה שנת C בשוק. מבחינת ההיצע, לעומת זה ברגע שהגיעה מעלומת הריבית, השוק כמעט מיד נעצר והמחירים התחילו לרדת, אבל השאלה היא למה גם עכשיו, הריבית הרי לא ירדה, הוא ירדה באיזה פיקס ברבע אחוז בתחילת השנה וזהו, ועכשיו אנחנו רואים את המחירים שוב עולים, אז יכול להיות שיש איזשהו אלמנט של התאמה של השוק, דיברנו בהתחלה על היכולת של היזמים להתאים את ההיצע, והשוק יתרגל כאילו לרמות הריבית הנוכחיות, ואני חושב שאם הריבית לא תשתנה, אז יכול להיות שגם לא יהיה שינוי במגמת השוק.
תן לנו משפט על הפיזור הגיאוגרפי של תנודות המחירים, של עליות המחירים, אולי אפילו עמידה במקום, או ירידות במקומות מסוימים, כי הרי המדינה, לפחות בחצי שנה האחרונה, התפצלה לכמה וכמה סוגים שונים לחלוטין. יש את הצפון, שחלקו, חלקים גדולים ממנו נטושים, ויש חשש גדול מהחיזבאללה. יש את המרכז, שאיכשהו מצליח להישאר יבש מכל הצרות. יש את ירושלים עם הדינמיקה שלה. כמובן הדרום, אני לא מדבר דווקא על הנגב המערבי, אבל גם אלת, גם הנגב. כל הכיוונים שם מאוימים בצורות כאלה ואחרות. מה הנתונים מראים על הפילוח הזה?
אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שאני לא כל כך אוהב להתייחס למדידה נקודתית של אזור מסוים. המחירים עלו, ירדו, אנחנו רואים שיש וולטיליות, יש תנודתיות די גדולה לפעמים מחודש לחודש, ואתה לא יכול להסביר את זה. אתה תמיד יכול לתת הסברים בדיעבד, אבל אם אנחנו בכל זאת מסתכלים על המדידה האחרונה של הלמ"ס, אנחנו רואים שהעלייה הכי חדה הייתה בתל אביב, יש עלייה של 2.1% במחירי הדירות בתל אביב. אנחנו זוכרים שהריבית התחילה לעלות, תל אביב ספגה דווקא את המעלומה הכי קשה מהבחינה הזאת. כי בין היתר התפוצצה בועת ההייטק, וההייטקיסטים היו הקונים חשובים, ונעלמו גם רוכשים מחול, מכל מיני סיבות. ועכשיו אנחנו רואים במדידה האחרונה, שתל אביב הייתה ב-C, זאת אומרת, היא עלייה של 2.1%.
למרות שאני חייב להגיד לך שאני מתרשם מדבר אחד, אני לא יודע איך הוא משפיע על המחירים, אבל שוק הפרסום באינטרנט, בכל מקום שתחשוב עליו, בעיתונים, בטלוויזיה, בכמעט כל פלטפורמה פרסומית, מוצף באופן חריג בכמות פרויקטים חדשים בתל אביב. מה שכן בולט זה שהפרויקטים האלה מושקעים מאוד. זאת אומרת, מאוד יכול להיות אולי שבתל אביב, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, בונים בסטנדרט גבוה יחסית, כי השוק הוא כזה, ואז, אתה יודע, בשביל לא להפסיד לפחות, אז נוקבים את המחיר שהוא ראוי לעניין הזה. אני פשוט קשה לי להאמין שהמחירות היו מדהימות, היה צורך לקבלנים לפרסם כל כך הרבה, בצורה כל כך אגרסיבית. אני כל יום מקבל איזה 700 בנרים ושאר הצעות על הבית ברחוב זה וזה, והמגדל ברחוב זה וזה. גם רואים את המנופים בעיר.
כן, אבל אני חושב שהקבלנים בתל אביב, א', קבלנים בלחץ, אבל מצד שני זה מדובר בחברות שבדרך כלל הן מבוססות. הן השקיעו גם הרבה מאוד כסף ברכישת הקרקעות, יש גם פעילות מטורפת של התחדשות עירונית. אני מזכיר לך שבערך מחצית הדירות שנמכרות בתל אביב הן בתחום של התחדשות עירונית.
כן, זה תמה אחת גדולה כל העיר.
כל העיר חפורה. גם שיעורי הרווח הם מאוד גבוהים, ויש הרבה מאוד כסף בעיר הזאת, והיא פחות כמובן מושפעת מהמשברים שראינו בדרום ובצפון כתוצאה מהמלחמה ודברים אחרים. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יתפלא שלמרות עליות המחירים בכלל הארץ, הנתונים האחרונים מראים על ירידה רק במחוז אחד, שזה אזור הצפון, של 0.2%. אגב, בחיפה אנחנו רואים שיש שוק די חזק, עם עלייה של 1.3, ופעם חשבתי שאולי מגיעים לשם אנשים מהצפון. זאת אומרת,
כן,
אנשים
גם עבר לי, בראש, אבל חיפה הייתה כל כך נמוכה המון שנים, אז יכול להיות שיש פה איזשהו תיקון לתקופה באמת באמת חלשה.
ואני תמיד נמצא עם התחושה שיכול להיות שאנחנו גם ממרכזים את המדינה עוד יותר אחרי מה שקרה בצפון ובדרום. אבל בסדר, זה אנחנו נעשה על זה עוד שיחה. אדר חורש, תודה רבה.
עוד חודשיים ואחרי חודשיים ניפגש. תודה, אדר.
שלום לעורך דין ודוקטור גיא קרמי.
שלום רב.
אתה עורך דין, בעלים של משרד עורכי הדין, מומחה למכרזים, אבל הסיפור שלנו הוא לא רק על מכרזים, הוא סיפור גיאופוליטי אולי הכי גדול שמתרחש בעשור האחרון, המאבק בין ארצות הברית ובין סין. לפני כן סיפור קצר, לפני בערך עשור יצא לי להתלוות למשלחת אנשי עסקים שנסעה לסין, יחד עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והוא מאוד התרגש מהביקור הזה, וכשהוא חזר הוא אמר לשרים שלו, סעו לסין, תעשו עסקים, תקדמו פעילויות, זה טוב לכלכלה וטוב לכולם. מאז עברו הרבה מאוד מים באיזשהו נהר שאתה תבחר, ובשנים האחרונות ארצות הברית לוחצת את ישראל לצמצם את הפעילות הכלכלית שלה עם סין, בוודאי בכל מה שקשור לפרויקטים אסטרטגיים, ואנחנו יודעים שלסין יש תוכנית אסטרטגית לשלוט בהרבה מאוד נמלים, בהרבה מאוד פרויקטי תשתית ברחבי העולם. כל ההקדמה הזו נועדה לספר על חברת תשתיות סינית בשם צ'יינה הרבור, היא ביקשה להשתתף פה במכרז, להקמת נמל תזקיקים בחיפה, אבל לוועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל פצלה אותה מטעמי ביטחון לאומי. מאחורי הפסילה הזו יש מדיניות חדשה שהממשלה חייבת בעצם לאמץ, שאומרת, אם האמריקאים אומרים לנו don't, אז אנחנו צריכים don't. אבל אתה מומחה למכרזים ואתה אומר, יש פה איזה עניין, כלומר, החברה, רק צריך להגיד שהחברה הסינית מערערת על הדבר הזה ומנסה איכשהו לבטל את ההחלטה. מאחורי הדבר הזה, ביטחון לאומי, אפשר בעצם להציב כל שיקול שהוא.
אני חושב שצריך להפריד בין שתי שאלות מרכזיות. כלומר, דיני המכרזים או מכרזים זה עולם שלם שהלוגיקה של שיקולי ביטחון או שיקולי מדיניות, שיקולי מדיניות חוץ, לא אמורים להיות חלק ממנו, באופן טבעי הם לא חלק ממנו, ולרוב דיני המכרזים לא יודעים להכיל את השיקולים האלה בתוכם. כלומר, כשוועדת מכרזים מתכנסת, היא לרוב בודקת כמה פרמטרים. הראשון, אולי הקלאסי ביותר, הוא המחיר, שזה מה שמעניין אותנו הרבה פעמים בין אם כצרכנים וגם כמי שבעצם משלמים מתוך הקופה הציבורית את המחירים, כי הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף. לבנות נמל יעלה למדינה הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר גם יוכלו להפיק מתוכו הרבה מאוד מיליארדים של דולרים.
אגב, זה נשמע לא סביר, כי לפי הדבר הזה, אם המחיר הוא השיקול, אז איראן יכולה לקנות מחר את התעשייה האווירית, היה ותופרט.
תראה, היו הרבה ביקורות בזמנו על כל מיני הפרטות, גם כשהסינים קנו את תנובה, קרן אייפקס והכל היו...
בעזק, היו גם עניינים, נכון?
אני לא בא ואומר שאין מקום בכלל לשיקולים האלה, אני רק בא ואומר שהשיקולים האלה הם לא שיקולים טבעיים בתוך עולם המכרזים, וברגע שאתה מכניס שיקולים לא טבעיים לתוך עולם המכרזים, נוצרים עיוותים שונים. למה? כי אם לצורך העניין דברים מצויים בתוך עולם המומחיות של ועדת המכרזים, וועדת המכרזים יודעת להבדיל בין מחירים כמובן, בין איכות שונה שקשורה להצעות עצמן, כמובן. לצורך העניין, אני בטוח שחברת נמלי ישראל יודעת להבדיל בתוך ההצעות בין החברות השונות, איזה רציף שמוצע מסוג כזה, מסוג אחר, מנופים מסוימים, טכנולוגיות מסוימות, לוחות זמנים מסוימים. אלה דברים שוועדת מכרזים יודעת לחמת, יודעת להשוות, ויודעת לעשות תחרות שיחסית הוגנת ויחסית עושה שכל. ברגע שאתה בא לוועדת המכרזים, מאחורי איזשהו מסך בערות, ומאחורי שיקולים שהם לא באמת יודעים להבין ולא יודעים לשקלל פנימה של ביטחון המדינה או של יחסי החוץ של המדינה, ופה אגב לא ברור אם זה ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה, שנהוג להפריד בין השניים, אז ועדת המכרזים מתקשה בעצם לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, והיא אמורה לדעת לעשות הכי טוב, שזה לדעת להשוות בין הצעות שונות. עכשיו, ברגע שמראש אתה בא ואתה מקטין את מעגל המציעים במכרז, בטח במכרז שאין יותר מדי גופים שיבואו לישראל כדי להקים נמלים, אתה מראש יוצר תקלות או בעיות מסדר שני שמשפיעות על כולנו. למשל, אם מראש אפשר להניח שיש 3-4 חברות בינלאומיות רלוונטיות שיכולות להעמיד כזה נמל בישראל, ומראש הן יודעות שהחברה הסינית או חברות סיניות לא יכולות להתמודד במכרז, יש להן אפשרות להפקיע מחירים. כי מראש יש לזה גם בתוך תורת המשחקים תורה שלמה, שאתה יכול לעשות אופטימיזציה של ההצעה שלך בהתאם לכמות המציעים שאמורה להגיש הצעות. אז ברגע שאתה מוציא את הסינים מהמשוואה, אתה משאיר בפנים את האירופאים ואת האמריקאים, הם יכולים להרוויח יותר על חשבוננו. יכול להיות שלאמריקאים יש אינטרס שהחברות האמריקאיות שמתמודדות לא יצטרכו להתמודד מול החברות הסיניות, מה שיאפשר אולי לשפר את הסיכויים של החברות האמריקאיות לזכות, ולזכות ביותר כסף
כן,
וביותר רווח.
כן, אבל יש פה מאבק בין גושי על הגמוניה כלכלית ברחבי העולם, אנחנו מכירים את זה, ארצות הברית וסין מתגוששות כבר עשור בעניין הזה, ואנחנו גם יודעים באיזה צד אנחנו, אם אנחנו לא יודעים, אז קיבלנו תזכורת השבוע באיזה צד אנחנו, ולכן, מה לעשות, גם יחסי חוץ זה חלק מהשיקול, ואם אתה בכלל רוצה לסרטט צירים, של איראן ורוסיה וסין בצד אחד, ואנחנו וארצות הברית ואירופה ומקומות אחרים בצד אחר, אז בכלל, שווה להגיד כבר בתחילת המכרז, חברים, יש חברות שלא יכולות פה להשתתף. ברור שהתוצאה היא מחיר גבוה יותר, כי הסינים מביסים את כולם.
כן, אבל זה פוליטית לא יכול לעשות בצורה רשמית.
תראה, הסינים בונים את ישראל כבר הרבה שנים. אנחנו, מי שמסתובב בתל אביב, בכל תעלת הבלאומיך שאנחנו מסתובבים בשנים האחרונות, רואים את העיניים המלוכסנות, ואנחנו מבינים שמי שבונה את רכבת התחתית שלנו, הרכבת הקלה, או מה שזה לא יהיה, זה
הרבה
חברות...
הרבה פרויקטי בנייה גם.
נכון.
יש פה הרבה סינים שמסתובבים.
זה נכון, ולא סתם אומרים שמיליארד סינים לא טועים. עכשיו, ברור שברגע שאנחנו מוצאים את הסינים מהמשוואה, יש לזה משמעויות רוחביות שצריך לשקול את כולן. העניין הוא שלוועדת מכרזים אין יכולת טובה לשקלל את הדברים האלה פנימה, וגם אלא...
אגב, זו הסיבה שבעצם הוקם על ידי הממשלה גוף, איזה מין ועדה כזו שעוסקת בנושא השקעות זרות, זה הוקם לדעתי לפני 2 או 3, זה לא גוף שממש ככה מוציא הודעות לעיתונות ומפרסם בדיוק מה אומר, בגלל שזה באמת נושא מאוד רגיש, כמו שאיתן אמר, אתה לא אומר לו, תשמע, אתה סין, יצא מהחדר, אבל אתה מוצא את הדרכים לא למכור להם בסופו של דבר, כל מיני פעילויות רגישות, ראינו את זה בשוק הביטוח, חברות סיניות התמודדו על רכישת הפניקס, ונדמן גם על כלל ביטוח, ואיכשהו הרגולטור הרלוונטי הראה להם את הדלת החוצה. לכן אין מה לעשות, יש פה שחקן חדש בעולם המכרזים, שלא היה קיים עד לפני 2-3, שזה גוף שבוחן השקעות זרות. אגב, יש לו מקבילה בארצות הברית.
כן, אבל הבעיה המרכזית, אגב, מתוך הניסיון האישי שלי, שכשמדובר בשיקולים של ביטחון המדינה, רב הנסתר על הגלוי, ולא תמיד מה שמוכרים לנו כשיקולים של ביטחון המדינה הם באמת שיקולים של ביטחון המדינה. לא ברור מה באמת...
איזה שיקולים עוד יכולים להיות?
תראה, פה למשל אני חושב...
בתיאוריה, מבלי להשלים אף אחד.
אני אתן לך את זה מכיוון אחר לחלוטין, אוקיי? לפני מספר שנים אני הצגתי משפחה אמריקאית שהגישה תובנה ייצוגית גדולה בארצות הברית נגד בנק אוף צ'יינה בגלל מימון טרור. המשפחה הזאת הגישה את העתירה שלה ואת התובנה הייצוגית בעידוד של נתניהו, שהיה אז ראש הממשלה, ומתישהו בגלל לחץ סיני, מדינת ישראל הפסיקה לשתף פעולה, וניסינו להשיג מידע כדי לתמוך בתביעה שהגישו אותה מראש לבקשת ממשלת ישראל, ולא, וממשלת ישראל לא סיפקה את הנתונים בשביל לתמוך באותה התביעה, ושם למשל נחשפתי לתוך כל העולם הזה מקרוב של שיקולים של ביטחון המדינה, כן או לא, ואז הרבה פעמים, אם בית משפט בוחן את זה, אז הוא בוחן את זה בדלתיים סגורות, ואתה לא באמת יכול לדעת מה אומרים לך ומה לא אומרים לך, ואומרים לך, אתה לא רוצה דלתיים סגורות, אז יש חזקת תקינות המינהל, ואנחנו צריכים לקחת את מה שהמדינה אומרת, את face value. ואז הרבה פעמים, ברגע שהשופטים שומעים משהו, אין להם באמת יכולת לדעת אם מה שאומרים להם הוא לגמרי מדויק או לא מדויק, וכל העולם הזה שמתנהל במחשכים, הוא עולם בעייתי.
אגב, יש עוד היבטים לעניין הזה, אם אני זוכר טוב, מחברות הביטוח שחברות סיניות התעניינו שם, הרבה מאוד חברות סיניות, בסופו של דבר, במבנה הבעלות שלהם, הם בבעלות הממשלה. הממשלה מחזיקה בחברות השקעה, בחברות השקעה מחזיקות, ולכן אתה לא רוצה גם להיכנס לאיזושהי תסבוכת עם ממשלה זרה, היה ופתאום הרגולטור המקומי רוצה לעשות, לא יודע מה, זה צעד שמצר את צעדי חברות הביטוח, פתאום תבוא איזו ממשלה זרה ותגיד, חבר'ה, מה אתם עושים פה? וזה יהפוך להיות משבר דיפלומטי. כלומר, אתה צריך גם לצפות את הדברים האלה, ונדמה לי שהיה עוד איזה היבט של... אתה יודע להתמודד, נגיד, עם כללי חשבונאות מערביים. אתה לא יודע להתבונן עם כללי חשבונאות ושקיפות שהם לא מערביים. ולכן אתה לא רוצה, או בוא נאמר, אתה בוחן טוב-טוב את צעדיך לפני שאתה מאפשר לחברות מעולמות תרבותיים שונים לחלוטין, לשלוט בחברות ישראליות משמעותיות.
הכל בסדר, אני פשוט קצת סקפטי. אני למדתי לא לקחת כל דבר כראה וקדש, ואני חשוב לי להבין לצורך העניין, אם יש איזושהי טענה שהיא קשורה לביטחון המדינה, מה טיב הטענה? אני חושב שממה שלפחות אני הבנתי, כי כמו שאמרתי, אני לא מייצג את אותה חברה סינית, ואני לא לחלוטין מצוי בסוד העניינים. אבל לצורך העניין, אותה חברה סינית, או הרבה, במקרים דומים, אתה לא יודע בצורה טובה מה הטיב המדויק של הטענות נגדך. זה קצת דומה למה שקורה במעצר מנהלי. במעצר מנהלי באים לאדם, אומרים לו, אתה מהווה סכנה, אבל לא, מסרבים להגיד לו על מה ולמה בדיוק. ואז אותו אדם, גם אם יש, אם נובעת סכנה ממנו, חש איזשהו תסכול מסוים, שהוא לא יודע מה בדיוק טוענים נגדו, והוא לא יכול לבוא ולהתגונן, להגיד, רגע, הטענה הזאת, אתם טועים לגביה.
אז אתה אומר שלצ'יינה, לצ'יינה החברה הזאת...
צ'יינה הרבור.
צ'יינה הרבור, יש להם קייס משפטי, או שהמדינה בכלל לא מרגישה מחויבת לתת תשובה למה יש פה בעיה מטעמי ביטחון לאומי?
כנראה שאין להם קייס משפטי, ואולי פה קבור הכלב, או פה באמת הבעיה. כמו שהרבה ישראלים קשה להם לראות מה הבעיה עם העצר מנהלי, הם אומרים, אוקיי, הבן אדם הרי מסוכן, השב"כ יודע שהוא מסוכן, הצבא יודע שהוא מסוכן, אז הוא מסוכן. גם אם הוא בעצמו לא מבין למה הוא מסוכן, ואנחנו לא צריכים באמת להסביר לו למה כן ולמה לא. והעולם הזה שבו אתה צריך להתנהל בחוסר שקיפות, ומאחורי מסך מסוים שאתה לא יודע מה מסתתר מאחוריו, יש טענות שאתה לא מסוגל להפריך אותן או להתמודד איתן כמו שצריך. בעולם כזה, הסיכוי לטעויות גדול יותר, והסיכוי שבסופו של דבר משלם המיסים ישלם אולי מיליארדים נוספים מכיסו, כשהם לא באמת נדרשים, הוא גם גדול יותר.
תגיד, יכול להיות ש...
השאלה אם אתה לא קצת מתעמם פה במובן הבא, מן הידועות, גם מתוך הדברים שצצים מדי פעם, וגם מתוך עדויות של כל מי שעובד עם המדינה, בוודאי במכרזים גדולים, שחלק גדול מהמכרזים של מדינת ישראל, התוצאה שלהם בסופו של דבר מושחתת. זאת אומרת, המכרז היה תפור, מישהו סידר למישהו, היה תאום בין המציעים של המכרז, אתה שומע את זה מכל עירייה, אתה שומע את זה מכל פרויקט גדול, סיפורים צצים מהבוקר עד הערב, חלק מהסיפורים גם מתגלים כנכונים ואפילו מורשעים או מוגשים כתבי אישום בעניין הזה. ראינו למשל ברשות ההגבלים העסקיים על תאומים של קרטל הזה וקרטל המרצפות וקרטל הגיזום וקרטל הפוש, זה בעצם אותו דבר, זה מכרזים של גופים ממשלתיים שהחבר'ה הלכו ועשו תאום ביניהם בשביל לקבוע מחיר גבוה, ואחר כך אני לא יודע איך הם סידרו ביניהם את הרווחים. ובהמשך למגמה של מה שקורה כיום, שהממשלה נמצאת בשליטה של אנשים מסוימים מאוד, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, שהכסף נמצא בראש מעייניהם, אז סביר להניח שזה רק הולך וגדל. אז מה לנו כנלין על איזשהו מקרה ספציפי, או פעם בכמה שנים של איזה מכרז מאוד גדול, עם הסיפור הגיאופוליטי של כן לא סין, וזה מאוד מורכב, שבעצם כל מכרז שני הוא גם כן או מושחת, או תפור, או מקומבן, או אני לא יודע מה. ואתה רואה את זה, כמה, כל מכרז שני, תוצאה לא מוצאת חן בעיני מישהו, והולכים לבית משפט, ולבית משפט שוב, ולבית משפט יותר גבוה, וכן הלאה.
אז תראה, אני חושב ששחיתות היא בעיה נפרדת, וזה משהו שצריך להתמודד איתו. לרוב במכרזים הגדולים,
אני מתכוון שחיתות מכיר, מכרז תפור.
אז לצורך העניין, עוד פעם, אני יצא לי להתמודד עם המכרזים הכי גדולים במדינה, לרבות מתקן התפלה סורק ב' שהוא אולי המתקן הכי גדול אי פעם, והצגתי את חברת אלסטום מול סימנס בקו רכבת תל אביב ירושלים, מכרזים של באמת מיליארדים או מאות מיליונים. אז אני יכול להגיד לך שכשהרבה פעמים, כשמדובר במכרזים המאוד גדולים מחול עם חברות גדולות, נכון להיום, אני לא מכיר, אני פחות מכיר את העניינים של שחיתות, למרות שאני אף פעם לא פוסל, היה גם את כל העניינים עם חברת חשמל.
היה חברת חשמל, סימן, זה דברים ידועים.
אני לא, אני אגב אומר, להילחם בשחיתות צריך, והחשש אגב פה הוא הפוך אגב. החשש פה זה שאולי תופרים את המכרז הזה בצורה שמוציאים את הסינים החוצה. אם אתה מראש תופר את המכרז בצורה שלוקחת מתחרה, שאתה גם יודע שסביר להניח שבמחיר הוא יכול להיות אגרסיבי, ואתה מוציא אותו מתוך המשוואה, אז הרנטה של הרווח...
אני לא באתי להגן בשום דרך על ההוצאה של הסינים מהמשחק הספציפי של המכרז הזה על הרציף, ואני מסכים איתך לחלוטין, זו ראייה קצרת טווח. בעוד 20 שנה, כל מי שחזאי גיאופוליטי אומר שהסינים ישלטו בעולם, אז למה לקלקל איתם את המערכת יחסים, אם אפשר איכשהו לרקוד בין הדברים, וזה מה שהם מנסים לעשות. אבל איך אתה מגיב לעניין הזה שחצי מהמכרזים תפורים anyway?
אגב, אני לא יודע, אתה יודע, באת פה עם איזושהי הנחת עבודה שאני לא בטוח.
היא לא נכונה?
אני לא בטוח.
מהניסיון שלך?
אני יכול להגיד לך ככה, לגבי תפירה של מכרזים, זו שאלה נפרדת. אני חושב שהרבה פעמים יש תפירה של מכרז בהיקפים כאלה ואחרים, הרבה פעמים אולי ברמה שהיא קצת פחות מודעת. דוגמה שאני הרבה פעמים אוהב להביא, באנגלית אומרים incumbent, הרבה פעמים לצורך העניין, מי שכבר היום מעניק שירותים מכוח מכרז, הרבה פעמים יש לו יכולת די טובה לנסות להשפיע על זה שהמכרז שיפורסם, כשהמכרז שהוא עכשיו מעניק שירותים מכוחו ייפסק, יהיה יותר מתאים למידותיו. הרבה פעמים כל מיני פקידים בתוך השירות הציבורי שמרוצים ממה שיש להם, תופרים במרכאות או שלא במרכאות, במודעות כזו או במודעות אחרת, את הקריטריונים בצורה שהיא מתאימה למה שהם מכירים. אבל, זו בעיה אחרת, זו בעיה אחרת שצריך באמת גם להתמודד איתה, והרבה פעמים גם אפשר להתמודד איתה.
תגיד לי, יכול להיות שהמושג מטעמי ביטחון לאומי, שזה בעצם הנימוק למה היא נפסלה, מאחוריו מסתתר משהו קצת יותר מביך, שלישראל יש רגולטור, קוראים לארצות הברית, והרגולטור הזה הוא הרגולטור שלנו בנושאים של הלבנות הון, של כספי טרור, של האם לתקוף ברפיח עכשיו או לא, כמה מסעיות סיוע להכניס לעזה, מה לעשות עכשיו באיראן או לא, וגם כמובן מה לקנות מהסינים ומה לא. ולא נעים להגיד, יש לנו רגולטור, ומאחר והרגולטור הזה הוא בן ברית שלנו, אז אנחנו עובדים איתו.
בהקשר הזה חשוב לי, יש איזושהי הבחנה בין שיקולים של ביטחון המדינה לבין שיקולים של יחסי חוץ. ואלה לרוב שני סוגים של נימוקים, שהם נימוקי פוליסי, שהם נחשבים לקבילים, אבל לרוב מבחינים בין שני הסוגים האלה של הנימוקים.
אבל אין מה למתוח קו בין תעשו מה שאנחנו אומרים לכם בענייני סין, ואם מחר אתם מסתבכים במלחמה ואתם צריכים 14 מיליארד דולר, אנחנו מביאים את הכסף.
אבל בדיוק, זה לא מקרה ש100% מהמטוסים של אל על זה בואינג, ואיירבוס לא יכולים להיכנס למגרש הזה. אתה לא יכול ללכת למדינה שנותנת לך במקרה השבוע 14.5 מיליארד דולר לעזרה להתמודד עם המלחמה, ולהגיד לה, דרך אגב, אני פותר פתוח למכרז...
צריך רק להגיד שהם נותנים לנו 14 מיליארד דולר כדי לקנות בו מחברות אמריקאיות, לא כדי לרוץ, לא כדי לרוץ לסינים.
זה נכון, אבל זה 14 מיליארד דולר שיש לנו, לא היו לנו בלי זה. אז עוד פעם, אבל זו באמת השאלה. השאלה, אגב, מה באמת עומד מאחורי הקלעים? יכול להיות שזה לא באמת ביטחון המדינה, אלא זה יחסי החוץ בארצות הברית, שאנחנו בת חסות שלה, ומפעילה עלינו לחץ כזה או אחר. השאלה היא, כיוון שאין לי מושג, באמת אין לי מושג, במאה הסינים האלה נחשדים, אז אני לא יכול להגיד לכם ש... יש פה באמת חשש לביטחון המדינה. אני לא יודע לצורך העניין, בואו נהיה עם מוח ספקולטיבי ודמיון מופרע, ונחשב קצת כמו ג'יימס בונד, ונניח שכמו בברית המועצות בנתה את שגרירות ארצות הברית במוסקבה, והיא עשתה אותה מיקרופון אחד גדול, והם לא השתמשו בכלל בבניין הזה, כי הם ידעו שהוא לא בר שימוש, אז יכול להיות שיש אינדיקציות שהסינים יבנו את הנמל הזה בצורה כזאת, שהוא יהיה מיקרופון אחד גדול או משהו כזה. אז במקרה כזה אני יכול להבין שיקולים של ביטחון המדינה.
ואז הסינים ידעו איך העניינים באמת מתנהלים בוועד של עובדי נמל חיפה. זה, תשמע, זה סוד מדינה עצום.
שם השחיתות כנראה ישקול, יותר כואבת.
לי זה נראה כשקוש לגמרי הקטע ג'יימס בונדי של הנמלים. אנחנו עשינו ביקור לפני שנתיים ברציף החדש הסיני וכן הלאה. זה פשוט מלחמה במרכאות קרה בין ארצות הברית לסין. ארצות הברית רוצה להגביל את סין מלהיות דומיננטית ולשלוט בכל מיני תשתיות בכל העולם. סין רוצה בדיוק ההפך. אחת רוצה להשתלט על העולם, השנייה רוצה לשמור על ההגמוניה של השולטת בעולם. End of story, אנחנו בכלל לא שחקן בדבר הזה, אנחנו בסך הכל איזשהו עלי צף בתוך המים של שני החברה האלה. ועכשיו, ומאז ומעולם, ובמיוחד עכשיו, אנחנו תלויים באמריקאים, וכשהוא אומר don't, אז don't. מה לעשות? אני לא מבין למה צריך לחפש פה דברים שמעבר, יותר מטריד אותי באופן כללי, הרבה מאוד מכרזים שהם בוודאי תפורים, הם בוודאי מוטים בצורות כאלה ואחרות. שם נראה לי הכסף הגדול, וגם שם זה עולה, הרי בסופו של דבר, למשלם. המשלם זה המדינה, המדינה זה אנחנו, זה עולה לנו.
אם אתה שואל אותי, אגב, אולי אלמנט אחר של תפירה, שאני יכול להגיד לך שאני רואה אותו, שהוא לא בדיוק קוראים לו תפירה, אבל הוא, לדעתי, אתה מדבר על חלק ממנו, שבהרבה מאוד מקרים, ועדות מכרזים, הן לא פועלות באמת בצורה שהיא מקצועית מספיק, לא בוחנות את הדברים מספיק לעומק, גם כשמעדיפות הרבה פעמים להעלים עין, כשיש בעיה כזו או אחרת. לאו דווקא, חלק מאותה שחיתות במרכאות, אני לא בטוח עוד כמה
לא, היום תמיד. מקרים, אנחנו מכירים את הסיפור של סימנס וחברת החשמל, היו פה מקרים של מכרזים גדולים, זה כסף גדול, כמובן הפיתוי שם מאוד גדול.
זה ברור שהפיתויים גדולים, אני חושב שלתחושתי...
אגב, אפילו עם אבי פרויקט החץ, דוב רביב היה גם כן איזה אירוע, שגם הוא קיבל איזה סוג של שוחד.
כן, היית השופט דן
כהן.
כן,
ועוד פעם, ואולי גם הצוללות. תראו, אני...
נכון, גם
אני לא, תראו, ברור שאיפה שיש כסף והרבה כסף, יש יותר פיתוי, והפרצה קוראת לגנב, ושצריך לעשות את הבדיקות שם. ואני מקווה שאנחנו השתפרנו בדברים האלה, שיש לנו רגולציה יותר טובה כדי לאתר את
ה... למה אתה אומר שהשתפרנו? אני חושב שאני... הרושם שאני מקבל זה שאנחנו הולכים ומדרדרים מדי שבוע. אני שומע שחלק לא קטן מהמכרזים הסטנדרטיים ברשויות, בכל מיני גופי ממשלה, ניגש מישהו במחירי הפסד, מעיף את כולם החוצה, ואחר כך, כיוון שיש במכרז כל מיני דרכים לקבל תוספות על עבודות נוספות וזה וזה וזה, אז אותו בן אדם שהוא פחות או יותר נמצא איתו באיזשהו סוג של קולוז'ן, באיזשהו סוג של תאום, יאשר לו עלת מחירים או תוספת עבודה בצורה שגם תפצה על ההפסד וגם תגרום לרווח שיחולק בין הצדדים אחר כך במדרגות. אני אומר שטויות?
אתה לא אומר שטויות. צריך להפריד בין כל מיני סוגי מכרזים ובין כל מיני סוגי רשויות. הרבה פעמים בתוך עולם הרשויות המקומיות, אני מניח שיש יותר חשש לשחיתויות. כי הרבה פעמים שם גם הדרך שבה אנשים מגיעים לעמדות כוח כאלה ואחרות, הרגולציה הזו היא פחות טובה, וגם אולי יותר קל פה ושם לתפור מכרז. אבל יש כל מיני אמצעים שאפשר לבוא ולנסות לשפר את זה, ואני חושב שהרבה פעמים היום מתחרים, שהם מתחרים מתוחכמים, יודעים לעשות בקרה ומעקב כדי לנסות למנוע דברים כאלה. להגיד לך שהם לא קיימים, אני לא אגיד לך. להגיד לך שאין מקום להשתפר, יש מקום להשתפר. אני אחרי שגרתי כמה שנים בארצות הברית, כשעשיתי שם את התארים המתקדמים שלי, נוטה להסתכל על מדינת ישראל כמדינת עולם שלישי, ואז הרבה פעמים אני מופתע לטובה, במקום להסתכל על זה.
בגישה טובה, אנחנו נאמץ אותה.
גם שם זה...
עורך דין ודוקטור גיא כרמי, תודה רבה לך.
תודה לכל.
תודה לכם.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי, מיטב בית השקעות, אתה יודע, העניינים פה רודפים אחד אחרי השני, אנחנו כבר מתייחסים ומביטים על השווקים היום, ועל הפוליטיקה היום, ועל הגיאופוליטיקה היום, אבל אתמול גם קרו דברים, ופרסום המדד לחודש מרץ הראה לקפיצה באינפלציה. בוא תסביר מה קרה שם בדיוק, למה זה היה יותר גבוה מהתחזיות שלכם?
כן, זה היה קצת יותר גבוה, הכלכלנים ציפו לעלייה של 0.5, בסוף זה היה עלייה של 0.6, אבל האמת שזה לא היה כזה נורא, כי מתוך 0.6, 0.2 הייתה עלייה בעקבות עלייה במס סיגריות, זה הממשלה עשתה וזאת התוצאה.
וזה חד פעמי בעיקר.
כן. מעבר לסיגריות, היו התקרויות, אבל חלק מהאמונותיות, ובכלל, אם אני מסתכל על דברים שנמצאים בליבה של אינפלציה, לדוגמה, סיף הדיור, שזה שכר דירה במדד, הקצב השנתי היה 2.6%, קצב מאוד סביר, נמוך אפילו. מזון, הקצב התייקרות הולך ויורד, גם פירות וירקות, כן, נופש לדוגמה עלה, וזה טבעי, כי מה אנשים יעשו אם אין טיסות לחול, אז נשאר רק ללכת בארץ ולחפש מקומות, ואין הרבה. בסך הכל, סביבת האינפלציה במשק, אם מנטרלים כל מיני דברים חד פעמים, היא קצת יותר גבוהה מ2%, לא משהו נורא בינתיים.
והדיור?
זהו, דירות, מחירי הדירות הייתה עלייה, אבל גם פה יש ניואנסים. לדוגמה, מחירי דירות חדשות מקבלנים, לא מסובסדות, המחיר שלהם ירד בחודש האחרון ב-0.3%, אחרי עלייה של 0.3%. מה שקפץ, אלה מחירים של דירות יד שנייה. פה באמת ראינו עלייה של יותר מאחוז, וגם חודש הקודם הייתה עלייה יחסית חזקה. ואנחנו שומעים גם דיווחים של קבלנים וגם רואים נתונים של לשכה מרכזית שבאמת אנשים התחילו שוב פעם להתעניין בקניות דירות כי הם צופים שהריבית תרד, כי הם צופים למחסור אולי בדירות, אבל זה לא חלק ממדד המחירים.
אגב, השאלה אם הציפייה הזאת שהריבית תרד היא ריאלית, בהינתן, גם עכשיו אנחנו רואים שהשקל מאוד נחלש לעומת הדולר, הדולר עכשיו נסחר ב3.77 שקלים, גם ראינו אתמול שהמדד היה קצת יותר גבוה, מדד המחירים לצרכן קצת יותר גבוה מהתחזית, וכמובן בנק ישראל שבשבוע שעבר אמר, תשמעו, הסביבה הגיאופוליטית קשה, זה לא זמן להוריד ריבית, אז יכול להיות שאנחנו גם לא נראה בתקופה הקרובה הורדות ריבית.
אז קודם כל ההחלטה הבאה של בנק ישראל זה סוף חודש מאי. במונחים שלנו, כפי שאנחנו יודעים, זה נצח. כן? עוד יקרו הרבה דברים, בלי לדבר בכלל שיש לנו עוד מדד המחירים באמצע. אבל בגדול בנק ישראל, אני חושב שהמדד שהיה הוא לא שונה מתחזיות כנראה של בנק ישראל, לא הפתיע אותו. ובנק ישראל, נוכח התחזיות האלה, עדיין נתן לנו תחזית שבעוד שנה הריבית תהיה 3.75. כך שאם הגיאופוליטי, מלחמה, לא ימשיכו להידרדר, אז הורדת ריבית זה לא משהו שהוא יורד מהשולחן. בוודאי שאם נמשיך להיות בסביבה כזאת של חוסר ודאות קיצונית, אז בנק ישראל לא ירצה להוריד ריבית. אבל כרגע, לפי התחזית, אני כן חושב שזה על השולחן.
אני רוצה להוסיף על זה את הריבית בארצות הברית, כי גם שם לפני שבוע וקצת הייתה הפתעה כלפי מעלה של הריבית, של האינפלציה, וגם שם התחילו לדבר על אולי שהריבית לא תרד השנה בכלל, בארצות הברית. עכשיו, אם הריבית בארצות הברית נשארת היא גם ככה יותר גבוהה מישראל, זה לא מקל על נגיד בנק ישראל להוריד הריבית אצלנו.
זה רק עניין של שער החליפין, עד כמה זה משפיע על שער החליפין. שימו לב לדוגמה שבאירופה הם כן מתפצלים מארצות הברית, הם דיברו בשבוע שעבר על שיש סיכוי טוב להוריד, שהריבית תרד ביוני, וגם ראינו השווקים באירופה, לדוגמה הצעות של אגרות החוב, הלכו למטה כשבארצות הברית הם עלו דווקא, כך ש... יש סיכוי להתפצל מארצות הברית, צריך לקחת בחשבון, מצב בארצות הברית הוא באמת שונה מכל מדינה אחרת. שיפור בכלכלה, עלייה באינפלציה, זה לא מה שקורה, בטח לא בכלכלה הישראלית.
כן, טוב, אז איך יראו השבועות הקרובים בעצם? אנחנו נראה את התנודתיות הזו, טווחים מאוד גדולים של עלייה וירידה, גם של הדולר וגם הבורסה?
אם אנחנו מדברים על ישראל, אז אין ספק שיש פה פרמיה די משמעותית על האירועים הפוליטיים וגיאופוליטיים. אין לי מושג כמובן לאן זה ילך, אבל בהנחה שתהיה רגיעה, אני חושב שאנחנו נראה תיקון בשווקים. אם נראה החרפה, הסלמה, אז זה יכול ללכת לכיוון הפוך לגמרי. אבל אין ספק שהשווקים, במיוחד אגב משקיעים זרים, מאוד נבלו. כן, אנחנו רואים בכל מיני אפיקים שהם כן משתתפים, שהם ברחו מפה בכמויות לא קטנות. אבל יש פה הרבה מאוד כסף מקומי, כסף של משקיעים מוסדיים, שהם הרבה יותר עמידים, הרבה יותר חסינים ו... מכירים את המטריה מבפנים, מה שנקרא כך.
השאלה, השאלה אם כבר המוסדים מיצו את הנתח שהם מקצים להשקעות בחול, בשווקים בחול, או שבנסיבות האלה הם יגדילו אפילו יותר?
הם יגדילו כל הזמן, כנראה כי אין מה לעשות בכלל בלי קשר למלחמה, השוק המקומי הוא פשוט קטן מדי בשביל משקיעים מוסדים. אני בדיוק היום הסתכלתי, בלי פוליסות ביטוח משתתפות, רק גמל השתלמות ופנסיה, נכנס פה ב-12 חודשים האחרונים 55 מיליארד שקל נטו. וזה צריך להשקיע איפשהו, ושוק המקומי לא יכול לספוק כמויות כאלה. כך שהכסף יזרום לחול, אבל יישאר מספיק לישראל רק אם נצא מהברוך שלנו.
יפה, אז אלכס ז'בז'ינסקי, הפעם אם נקרא לזה סוג של הרגעה, לא, אתה לא רואה את המדד האחרון כאיזושהי שבירה של מגמה והתפרצות מחודשת פראית של, של האינפלציה, אולי זה אפילו קוניוקטורלי סביב כל מיני נקודות חד פעמיות, כמו הנושא העונתי והסיגריות. אני משוכנע שהשווקים ימשיכו להיות תנודתיים, אבל את הכסף אנחנו נספור במדרגות בעוד כמה חודשים. תודה רבה.
תודה, אלכס.
תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עברין, נגיד לך תודה.
אני מחזיר לך את התודה ככה בבולה.
בבולה, ומהבולה שלך נודה גם לאברי רוזן צבי ולמאיה בניסן שעורכים אותנו. נפגש מחר אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.